השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדעת בני ישראל, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם אלוקיכם. אל תפנו אל האלילים, אלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני השם אלוהיכם. וכי תזבחו זבח שלמים להשם, לרצונכם תזבחו. הפרשה פותחת בציווי קדושים תהיו. מסביר הספורנו שהציווי הזה למעשה הוא ציווי כללי, לא רק לנו אלא לכל העולם כולו. וכך אומר הספורנו בקטע השני, קדושים תהיו, אחרי שישרה שכינתו בישראל לקדשם לחיי עולם, כמו שהייתה הכוונה באומרו ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, ובאומרו אני השם המעלה אתכם ארץ מצרים להיות לכם לאלוהים והייתם קדושים, והבדילם מטומאת המאכלות והזרע בטומאת הנידה והנגעים הנמשכים ממנה ומטומאת הזיבה וטומאת החטאים. הקדוש ברוך הוא הבדיל אותנו מכל הטומאות, מכל חטאותיכם לפני השם תתארו, ומחברת השדים ורוח הטומאה, מטומאת האריות, כי אומרו אל תטמאו בכל אלה. אמר אתה שהכוונה בכל אלו העזרות היא שיהיו קדושים, וזה כדי לעשות קו, כדי שידמו ליוצרם כפי האפשר, כמו שהייתה הכוונה בבריאת האדם, כאמרו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. וזה ביאר אתה ואומרו כי קדוש אני השם אלוקיכם וראוי שתדמו אליי כפי האפשר בעיון ובמעשה. אז זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא פונה אלינו שנשתדל כמה שיותר להיות קדושים. איך? על ידי שנדמה את עצמנו אליו, על ידי שנלך אחרי יוצרנו, הוא ברא אותנו, הוא עשה אותנו, אז הכרת הטוב היא שנשתדל להידמות אליו בעיון, זאת אומרת בלימוד ובמעשה. אבל למעשה הציווי הזה נאמר גם לכל באי עולם, נכון? להם יש רק 7 מצוות, לנו יש יותר, אצלנו העבודה היא יותר קשה, אבל הציווי הזה להידמות לקדוש ברוך הוא כפי האפשר, כל אחד לפי הדרגה שלו, כל אחד במקום שבו הוא נמצא, זהו ציווי כללי לעולם, וכמובן ובעיקר לנו. זה תחילת הפרשה. בסופה של הפרשה, בקטע השלישי, נאמר פסוק כבב, אחר כך נחזור לפסוקים האחרים, ידע לסמן אותו, ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. כאן כבר הקדוש ברוך הוא אומר ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. זאת אומרת, כאן יש איזושהי קדושה מיוחדת שהיא רק אצלנו עם ישראל, היא מיוחדת לנו. ועל הקדושה הזאת כותב רש"י בקטע הרביעי בתחילתו, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, אם אתם מובדלים מהם הרי אתם שלי, ואם לאו הרי אתם של נבוכדנצר וחבריו. מהי אותה הבדלה? כותב רש"י בשתי השורות האחרונות, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, שתהיה הבדלתכם מהם לשמי. איך תהיה ההבדלה הזאת? עוד קו, פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמיים. על ידי פרישה מן העבירה וקבלת עול מלכות שמיים, מתגלית הקדושה המיוחדת שלנו והיחס המיוחד של הקדוש ברוך הוא אלינו. שאלתנו, והפעם יש לנו רק שאלה אחת, היא מהו ההבדל בין שתי הקדושות בפרשת קדושים? הקדושה בתחילת הפרשה שכוללת את כל באי עולם, קריאה אלוקית לכולם להידמות וללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו. כמובן הפנייה מופנית אלינו, דבר אל כל הדת בני ישראל, הפנייה מופנית אלינו, אבל למעשה היא כוללת בתוכה גם את כל העולם כולו. ומצד שני, קריאה של קדושים תהיו בסוף פרשת קדושים, שם כבר נאמר שיש קדושה מיוחדת ספציפית שלנו, כפי שנאמר, והייתם לי קדושים כי קדוש אני, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. אז איזה קדושה מיוחדת מתכוון הקדוש ברוך הוא שיש בנו יותר משאר העמים? זוהי השאלה, ננסה לברר את העניין, וכמובן נראה איך הדברים יורדים עד אלינו לימים שבהם אנחנו נמצאים. אז להתחיל את הדברים נבחר בדרך הבאה. כל מוצאי שבת בהבדלה בתפילה וגם על היין אנחנו אומרים המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל ועמי. כך נאמר בתפילת התחו נתנו בקטע החמישי, התחו נתנו למדע תורתך, תלמדנו לעשות חוקי רצונך, תמדל השם אלוקינו בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמי. זאת אומרת, מגלים לנו חז"ל שמה שמבדיל בינינו לבין כל העמים זוהי הבדלה כפולה. הבדלה אחת היא קודש וחול, הבדלה שנייה היא אור וחושך. ההבדלה הראשונה של קודש לעומת חול נתגלתה בפעם הראשונה בשעה שאברהם הולך לעקדה. מספרת לנו התורה על אברהם, וירא את המקום מרחוק. מה הוא ראה? אומרים חז"ל, הוא ראה ענן קשור על ההר. ענן תמיד רפרזנט, מסמל השראת שכינה. הקדוש ברוך הוא תמיד מתגלה דרך הענן. והר סיני כולו ענן, משה נכנס לתוך הענן, וענן השם ירד על האוהל. אז הנה אברהם הולך פתאום וירא את המקום מרחוק. אומרים חז"ל בקטע השישי, מה ראה? ראה ענן קשור בהר. אמר, דומה שאותו מקום שאמר לי הקדוש ברוך הוא להקריב את בני שם, זה המקום, אני רואה פה השכינה נמצאת. אמר לי יצחק, בני, רואה אתה מה שאני רואה? אמר לו הם. אמר לשני נעריו, רואים אתם מה שאני רואה? אמרו לו לאו. אמר, רואים בחמור אינו רואה, ואתם אינכם רואים, שבו לכם פה עם החמור. זאת אומרת, אברהם ויצחק מבינים שהמקום קדוש. ישמעאל ואליעזר לא רואים כלום. רואים הר רגיל. זה הפעם הראשונה שמצאנו הבדלה בינינו, ביסוד אברהם ויצחק, היסוד של כלל ישראל, ובינם ישמעאל ואליעזר, שזה היסוד והשורש לכל העמים. זה ההבדלה בין קודש לחול. זאת הבדלה שלא תמיד ניכרת. אפשר לראות אפילו לפעמים שני יהודים נראים אותו דבר, לובשים אותו דבר, על אחד אפשר לומר שזה קודש, על השני אי אפשר לומר את זה. מה אי אפשר לומר? זה נראה אותו דבר? למרות שזה נראה זה אחרת. אז מי שרואה את ההבדל, מי שמבין מה זה קודש, יכול להתקרב קדימה. מי שלא מבין, נשאר מאחור. זהו ההבדל הראשון בינינו לבינם. קודש וחול. ההבדל השני, אור וחושך. זה נתגלה בשעת קבלת התורה. שעה שהקדוש ברוך הוא נותן את התורה, 40 יום לאחר מכן, קורה האסון הגדול, השבירה הגדולה, שבירת הלוחות. למה זה קרה? אומרים חז"ל בקטע השביעי, שעה שהקדוש ברוך הוא נותן את הלוחות, בפעם השנייה, מהדורה השנייה של קבלת התורה, נאמר, ואיש לא יעלה עמך, וגם איש על עירה אל מול ההר ההוא. למה? אומרים חז"ל, הלוחות הראשונות, על שניתנו בפומבי, פאבליק, בפרסיה, לפיכך שלטה בהם עין הרע. וכשיש עין הרע, מה שקורה, הכל נשבר. ונשתברו. כאן, אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אין לך יפה מן הצניעות, שנאמר מה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לך. אז מכיוון שבפעם הראשונה היה עין הרע, וראית מה קרה, אז בוא את הפעם השנייה נעשה בצורה צנועה יותר, לא יהיה קולות, לא יהיה ברקים, לא יהיה הר סיני מלא אשן ואש, בשקט. אם כך, אז מדוע בפעם הראשונה הקדוש ברוך הוא נתן את התורה בפרסיה? הרי הוא ידע שתהיה עין הרע. והקדוש ברוך הוא ודאי ידע, כשיש עין הרע, אז השלב הבא ירחם השם. הכל מתרסק. אז מדוע בכל זאת הקדוש ברוך הוא, אם מותר להשתמש במילה, לקח את הסיכון, את הריסק, ואמר, טוב, ניתן את התורה בפרסיה. התשובה היא, כי הקדוש ברוך הוא ביקש דבר אחד, שהעולם ואנחנו נבין שמה שמבדיל בינינו לבינם, זה לא רק קודש וחול. זה הרבה יותר. זה אור וחושך. זה פלנטה אחרת. זה מציאות אחרת. אור וחושך, גם החתול יודע את ההבדל. כל בעל חי יודע את ההבדל בין אור לחושך. כל פרח, כל דבר שזז בטבע, זז, פרח, יודע גם את ההבדל בין אור לחושך. כי יש פרחים שביום נסגרים, בלילה נפתחים. ויש גם להפך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לוקח פה ריסק, אני לוקח פה סיכון שתהיה פה עין הרע, ואם תהיה עין הרע ירחם השם מה שיקרה. שווה לי, אני מוכן לשלם את המחיר הכבד של שבירת הלוחות, אבל שהעם הזה ידע וכל העולם ידע, גם אם זה לא נעים לו, גם אם זה לא מסתדר לו, גם אם זה יפריע לו בהמשך, שכולם ידעו ההבדל בינינו לבינם זה לא רק קודש וחול, זה גם אור וחושך. שתי ההבדלים האלו, קודש וחול, אור וחושך, מקופלים בלשון הקודש במטבע של חכמים, מטבע לשון של חכמים, בשני מילים, כוח וגבורה. כל בוקר, בברכות השחר, בקטע השמיני, יש ברכה עוזר ישראל בגבורה. ויש עוד ברכה הנותן ליעף כוח. לקום בבוקר ולהיות יהודי טוב, זה לא דבר קל. צריך בשביל זה כוח. לא לעשות רע, לא לעשות עבירה, צריך בשביל זה כוח. שמור שבת, טהרת המשפחה, כשרות, מאכלות אסורים. צריך כוח. זה לא קל. מי שיש לו את הכוח הזה, זה יוצר את ההבדלה בין קודש לחול. איך אומרים חז"ל? לא הכנסתי את המדרש כאן בטעות. מדרש נפלא, שחז"ל מתארים בעל ואישה. האישה אומרת לבעלה שהיא רואה טיפה דם, מיד הבעל כבר לא נוגע באשתו, וכי יש שם שוטר שעוצר אותו, יש איזה דבר שמונע בעדו. קדוש ברוך הוא אמר אסור, אז אסור. זה, בשביל זה צריך כוח, וכשיש את הכוח יש את הקדושה. זה ההבדל בין קודש לחול, בין אור לחושך. מקופל ההבדל הזה במילה גבורה. פירושו של דבר, את כל מה שבונים בבית, את כל מה שבונים בבית המדרש, את כל מה שבונים בקהילה, לצאת עם זה לרשות הרבים. להיות גאה עם זה גם ברחוב. לא להגיש אי נוחות בקיום המצוות גם ברשות הרבים. בשביל זה צריך גבורה. ולכן זה פילי פלאים. בין שתי הברכות האלו, עוזר ישראל בגבורה והנותן ליעף כוח, יש עוד ברכה, והיא עותר ישראל בתפארה. עותר ישראל בתפארה, הכוונה היא למה? לתפילין. כי התפילין נקראים פאר. לתפילין יש שני חלקים, תפילין של יד ותפילין של ראש. התפילין של יד הם מכוסים, התפילין של יד מסמלים את הכוח, התפילין של ראש מראים את הגבורה. איך נאמר על תפילין של ראש? וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אדם שגאה לצאת עם תפילין של ראש, זה לא רק התפילין עצמם, זה מה שהתפילין מסמלים, את הגבורה, להראות גם ברשות הרבים שהוא שונה, ואין מה לעשות, הוא שונה. יראה או לא יראה, זה לא יעזור, כי כשתגיע עת צרה, אותם אויבים לא מבדילים בין מי שיצא עם התפילין לבין מי שלא יצא עם התפילין. אבל מי שיוצא עם התפילין הוא בעל הגבורה. אז לכן בין שתי הברכות האלה אנחנו מוצאים את הברכה שעוסקת בתפילין, תפילין של יד ותפילין של ראש. הכוח זה הגבורה. לכן כמה נפלאים דברי הגמרא, המשנה במסכת שבת בקטע התשיעי, נאמר שם לא יצא החיית במחתו סמוך לחשיכה שמה ישכח וייצא, ולא עליו לער בכל מוסו. יש רשימה של בעלי מלאכות שביום שישי אחר הצהריים, שעה, שעה וחצי לפני שבת, אולי קצת קודם, כדאי שיסגרו את העסק. החיית, תמיד לבגד מחוברים לו כמה מחתים, לפני שבת, שעה, שעה וחצי, יסגור את החנות, ינקה את הבגד, שמה ישכח וייצא. הסופר מחזיק את הקולמוס ביד, לפעמים הקולמוס על האוזן, לפעמים בבגד, הוא יכול לשכוח ולצאת. אז לכן המשנה מלמדת אותנו, אלה בעלי מלאכות צריכים לעצור ממלאכה סמוך לשבת. אבל אומרת הגמרא בקטע העשירי, תנא דבי רבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין בערב שבת עם חשיכה. תפילין עד שקיעת החמה, עד חשיכה. מה איתה מה? כיוון דאמר רבא בר אבונה, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה. ולומדים את זה מיציץ שנמצא על המצח של הארון, שאין בו אלא הזכרה אחת. אמרה תורה והיה על מצחות תמיד שלא יסיח דעתו ממנו, תפילין שיש בהן הזכרות הרבה על אחת כמה וכמה. אילכך, מכיוון שאדם נוגע בזה כל הזמן, נזכר דקר לי, הוא נזכר, הוא לא ישכח את זה, הוא יוריד את זה לפני הלילה. מעבר לצד ההלכתי שיש כאן בדברי חז"ל, יש כאן עוד עומק נפלא שחז"ל באים ללמד אותנו. מגיע הזמן שאדם יכול ללמוד ולהתבונן במצוות שהוא עושה, ואז האדם מגלה שיש כל מיני סוגי מצוות. יש מצווה שעושים עם הידיים, למשל מפרישים חלה, נוטלים את הלולב. יש מצווה שקושרים ליד, קושרים אותה לגוף, תפילין. יש מצווה שכל הגוף נכנס אליה, למשל סוכה, מקווה, שבת, 24 שעות של יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, אז כל הגוף נכנס לזמן אחר. ודאי, ברור, מצווה כזאת שכל הגוף נכנס אליה היא הרבה יותר גדולה ממצווה שקושרים לגוף. אז כאשר אדם עומד בפני הברירה, איזה מצווה לעשות? תפילין, שאני רק קושר לגוף, או שבת, שכל הגוף נכנס? אז ודאי, שבת. לכן בשבת לא מניחים תפילין. אבל מה קורה ביום שישי אחרי הצהריים? שכבר מריחים את הריח של שבת, כבר השבת אוטוטו תכנסת, היא כבר קרובה. אז בא האדם ואומר, עכשיו, הרי עוד מעט שבת, אפשר כבר להוריד את התפילין של יד ושל ראש. באים לארץ ישראל, רואים כאלה ניסים, רואים מה קורה, מה זה בשישה ימים, ופרצת ימה וקדמה, צפון ונגבה, זה אוטוטו, זה כבר כל כך קרוב. מריחים כבר את הריח של השבת, של יום שכולו שבת ומנוחה לחיי עולמים, אז אפשר קצת לוותר על הכוח ועל הגבורה. אבל מי שמוותר על הכוח היהודי ועל הגבורה היהודית, הוא נשאר בלי שום כוח ובלי שום גבורה. הכל מתפרק, הכל מתמוסס לגמרי. מדוע? כי בשעה שהיינו במצרים, מה שעשה אותנו לעם זה האויב המשותף. לכל יהודי במצרים היה אויב משותף, וקראו לאויב הזה פרעה. והצרות שלו חיברו אותנו. כשיהודי בצרה, כל אחד נותן כתף, מחיצות נופלות. אז מה שעשה אותנו לעם זה האויב המשותף, כמו שאומרת התורה בקטע ה-11, וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט כדי לעשות קו, והיא שם לגוי גדול עצום ורב. היינו גוי, היינו עם גדול. אז מה הביא אותנו ביחד? ויראו אותנו המצרים ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה, ונצעק אל השם אלוקי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירא את עוניינו, את עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו, וכו'. אז מה שעשה אותנו לעם זה האויב המשותף, הצרה המשותפת. אבל שבאנו לקבל את התורה, נאמר בקטע ה-12, ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר לאמור, כה תאמר לבית יעקב, תגיד לבני ישראל, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ואתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם מסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם, כדי לעשות קו, תהיו לי ממלכת כהנים, וגוי קדוש. פה כבר לא כתוב גוי גדול, אלא גוי קדוש. זאת אומרת, מה שמצרף אותנו ביחד, זה לא האויב המשותף, זה החזון המשותף. זה התורה, זה המצוות, זה האמונה. הם עושים אותנו לגוי אחד. כשאמונה ומצוות הם המצרפים אותנו, יכולים להיות יהודים פזורים בארבע כנפות הארץ, והם יהיו מחוברים. איך אומר על היהודים האלה המן? תראה אחשוורוש, איזה עם יש לך? מפוזר, מפורד בכל מדינות מלכותיך. 127 מדינה. אבל הוא פותח ואומר, ישנו עם אחד. כמה שזה יראה לך מוזר, אחשוורוש, תבין, היהודים האלה זה עם אחד. זה מפוזר, זה מפורד, אבל יש איזה משהו פנימי שמצרף אותם. הנקודה הפנימית שמצרפת, שמחברת, זה אותו כוח פנימי ואותה גבורה פנימית. המבדיל בין קודש לחול ובין אור לחושך. לכן ההבדלים האלו, שתי הקדושות האלו, הקודש והאור, הכוח והגבורה, מוצאים אותם איך שהם באים לידי ביטוי הלכה למעשה. הרמב"ם פוסק בקטע ה-13 על אדם מצווים אותו לתת גט, מחייבים אותו לתת, והוא לא רוצה. אז כופים אותו עד שהוא אומר, רוצה אני. שואל הרמב״ם, מה יעזור שהוא אומר, רוצה אני? אם הוא צריך לתת ברצון, ועומדים עם מקל על הראש, זה לא רוצה. הוא פחד מהעונש. אומר הרמב״ם, לא. מי שתקפו יצרו הרע, לבטל מצווה, או לעשות עבירה, והוא כה, עד שעשה דבר שחייב לעשותו, או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו. אין זה אנוס ממנו. אלא הוא אנס עצמו בדעתו הרע. קודם הוא היה אנוס לעשות העבירה, עכשיו הוא לא אנוס. לפיכך, זה שאינו רוצה לגרש, מאחר שהוא רוצה להיות מישראל, ורוצה הוא לעשות כל המצוות, ולהתרחק מן העבירות, ויצרו הוא שתקפו. כיוון שהוכה, עד שתשש יצרו, ואמר רוצה אני, כבר גירש לרצונו. זאת אומרת, כי הנקודה הפנימית, הרצון הפנימי, אצל כל יהודי, זה להתחבר למה שצריך. אז כשבאמת הוא אומר רוצה אני, הוא באמת מתכוון לזה. זה מצד אחד. מצד שני פוסק הרמב״ם בהלכות תשובה, הפורש מדרכי ציבור, אף על פי שלא עבר עבירות, אלא נבדל מידת ישראל, ואינו עושה המצוות בכללן, מה זאת אומרת? לא נכנס בצרתן, ולא מתענה בתעניתן. הוא עושה מצוות, רק הוא לא נכנס בצרתן ולא מתענה בתעניתן, אלא הולך בדרכו כאחד מגויי הארץ. הוא כאילו אינו מיין, אין לו חלק לעולם הבא. מדוע? מכיוון שיהדות בלי אחדות, אז גם אין יהדות. כשאין אחדות וצועקים יהדות, זה גם לא יהדות. צריך להיות ביחד, כי מה שמצרף אותנו זה לא האויב המשותף, מה שמצרף אותנו זה התורה והמצוות. הם מצרפים אותנו, הם יוצרים מציאות של אחד. ולכן ששלמה המלך מחליט לבנות את בית המקדש, הוא בונה אותו דווקא בחודש הזה, בחודש שאנחנו נמצאים בפתחו, חודש אייר. ומה שמעניין, שבתורה עד חורבן הבית אין לחודשים שמות, חוץ מכמה מקרים. תמיד יש מספרים, החודש הראשון, החודש השני, החודש השלישי. יש מקרים בודדים שאנחנו מוצאים שמות. אחד המקרים זה כאן אצל שלמה, שהוא בונה את הבית, נאמר בקטע ה-15, והיא ב-80 שנה ו-400 שנה, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית, בחודש כדי לעשות קו זיו, הוא החודש השני, למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית להשם. החודש השני זה חודש אייר, כי ניסן הוא הראשון, אבל שלמה בחר לתת לו שם. מה זה זיו? זיו אנחנו אומרים כל יום בתפילת ובא לציון, בקטע ה-16, שאנחנו אומרים קדוש 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. אז בתחילה מסבירים למה שלוש פעמים קדוש. א', קדיש בשמי מרומה, אילאה בית שכינתיה, קדוש ברוך הוא קדוש בשמיים, במרומים, בבית שכינתו. עוד קדוש, קדיש על הרע עובד גבורתי, הוא קדוש כאן בארץ. ועוד קדוש, קדיש לעלם ולעלמי עלמיה, לעולמים הוא קדוש. עכשיו בא תרגום מלשון הקודש לארמית, מה זה מלוך על הארץ כבודו? מליה כל הרע זיו עיקרי. אז כבודו של הקדוש ברוך הוא, תרגום של המילה כבוד שמיים, זה זיו עיקרו. מה זה זיו? זיו פירוש הדבר אור שמתגלה מתוך הטבע, שחיים חיי טבע, שחיים חיי חול, שנראים חיי חול, אבל מתוך זה מתגלה אור, מתוך זה מתגלית קדושה, זה כבוד שמיים. זה הזיו של הקדוש ברוך הוא. לכן כל שבת, שלכאורה זה יום רגיל, מה זה שבת? עוד יום בשבוע. אולי אפילו יום יותר נוח, אפשר לנסוע לים, לנוח, יום רגיל של חופש, צריכים קצת לנוח. אבל שבת ביהדות, כל מה שמקפל את שבת, זה אור מיוחד שהקדוש ברוך הוא מגלה מתוך הטבע. האוכל של שבת לעולם לא יהיה באותו טעם כמו באמצע השבוע. אם אתה עושה 100 צ'ונטים באמצע השבוע ואחד בשבת, הם לא דומים. או כל מאכל אחר. הנשמה יתרה מרגישה את השבת. אז הקדוש ברוך הוא בעצמו מראה לנו איך כבודו זיוו מתגלה מתוך הטבע. לכן כשהלוויים היו שרים כל יום שיר של יום שאנחנו מכירים, וגם בשבת שיר של יום השבת, אבל בתפילת המוסף, בקורבן המוסף במקדש, היה להם עוד שיר מיוחד בקטע ה-17. במוספי דשבתא, מה היו אומרים? אמר רב ענן ברב אמר רב, עזיב לך. זה היה השירה על קורבן מוסף. מה זה עזיב לך? מסבירים בעלי התוספות במקום, זוהי שירת האזינו. שירת האזינו, מחלקים אותה לשישה חלקים. וראשי התיבות של האותיות בכל חלק, יוצר את המילים עזיב לך. הנה, היי, זה הפסוק הראשון, האזינו השמיים והדברה וכו'. זין, בקטע הבא, זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור. יוד, ירכיבהו על במותי ארץ. וו, ויר, למד לולי, וכף, כי ידין. אז הנה לנו, עזיב לך. מסביר המהרש"א, מה זאת אומרת עזיב לך? כי אצל משה רבינו, כשהוא היה מגיע למחנה, אז נאמר כי קרן אור פני משה. קרן אור פני משה. משה רבינו היה לו פרצוף כמו לכל יהודי אחר. אבל אומר התרגום אונקלוס, כי קרן אור פני משה, יצא זיו מהפנים שלו. זה אור שבא מתוך הטבע. אומר שלמה המלך, את בית המקדש אני מתחיל בחודש זיו, שהעם יזכור שכדי להיות בארץ, כדי לשמור את הבית שלם, אפשר רק בדרך אחת. והיא להשתדל לגלות את כבודו, את אורו של הקדוש ברוך הוא מתוך הטבע. ואת זה אפשר על ידי כוח וגבורה, על ידי המאבקים היומיומיים ביני לבין הקדוש ברוך הוא, כן לשמוע לקולו או לא לשמוע לקולו. אני לא צריך לתת ריפורט לאף אחד, אני לבד עם עצמי, ויש את הכוח לעשות את מה שצריך. אפשר לעבור לשלב הבא, לגבורה, גם לצאת עם זה החוצה לרשות הרבים. לכן מעניין, לאוזן שומעת, בנוסח הברכות, לפחות לפי חלק, לא כל העדות אומרים הנותן לה יעף כוח, זה ברכה שהתבספה אחר כך, אבל עוזר ישראל בגבורה זה לכול העלמה. אז למה קודם לא נברך הנותן לה יעף כוח, ואחר כך נברך גבורה? קודם צריך כוח להיות יהודי טוב בבית, אחר כך לצאת עם זה החוצה. התשובה היא, מי שלא יודע לצאת עם זה החוצה, קרוב לוודאי שגם אין לו כוח בתוך הבית. כדי שיהיה כוח בתוך הבית, כדי שיהיה גבורה בחוץ, צריך קודם את הכוח בבית. לכן, לא במקרה שהמלחמה הראשונה, כששבנו הביתה, קראו לה בשתי שמות. יש אומרים מלחמת העצמאות, ויש אומרים מלחמת הקוממיות. בשתי השמות משלימים אחד את השני. קוממיות, אומרים חז"ל, ותוליכנו קוממיות לארצנו בשתי קומות. קוממיות זה שתי קומות. קומה אחת שנקראת כוח, קומה שנייה שנקראת גבורה. כשיש כזאת קוממיות, ממילא יש גם עצמאות. אי אפשר לעולם להגיע לעצמאות בלי קוממיות. הרבה יותר מתאים היה שב-48 בתשח יקראו למלחמה חומת מגן. הרבה יותר מתאים. הרבה יותר מתאים. לא, אז קראו לזה עצמאות, קוממיות. היום קוראים לזה חומת מגן. כי אז קיבלנו מתנה מהקדוש ברוך הוא, בצורה ניסית, והניסים האלה המשיכו אחר כך במלחמת ששת הימים. אבל כשלא ידענו להבין שלשמור על המתנה הגדולה הזאת שנקראת ארץ ישראל, מה שצריך את הגבורה ואת הקוממיות, מה שצריך את הכוח ואת הגבורה הפנימי, מה שמבדיל בינינו לבין העמים, אלא רוצים להיות ככל העמים בית ישראל, רוצים, אין יותר עם לבדד ישכון, אין יותר להיות לבד, ככל העמים בית ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה נראה איך זה עובד בדרך השנייה. לכן זה מה שהתורה באה ומגלה בתחילת הפרשה. בפרשת קדושים אומרת התורה קריאה כללית, קדושים תהיו. כל אדם בעולם יש לו תפקיד להידמות ליוצרו. הגוי יעשה את זה בשבע מצוות, אנחנו נעשה את זה בתרי"ג מצוות. אבל בסוף פרשת קדושים מה נאמר בקטע השלישי מתחילתו? ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם ואני אתננה לכם לרשת אותה, ארץ זבת חלב ודבש. הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו שנירש את אדמתם, זאת תהיה ארץ זבת חלב ודבש. אני השם אלוקיכם, אבל מהו התנאי? אשר הבדלתי אתכם מן העמים. איזה הבדלה ראינו ברש"י? פורש מן העבירה ומקבל עליו עול מלכות שמיים. פורש מן העבירה זה כוח, מקבל עליו עול מלכות שמיים זוהי גבורה. שאת ההבדלה הזאת זוכרים, אז יש את העצמאות ויש את הקוממיות. אבל כשזה נשכח הכל הולך לאיבוד. מעניין מאוד, פילי פלאים, בלשון הקודש מגלים לנו חז"ל, לכל אות, כמעט לכל אות בלשון הקודש יש בן זוג. מה זאת אומרת לכל אות יש בן זוג? לאלף, הבן זוג של אלף זה האות ת', כבר הזכרנו פעם, כי אלף וט' זה עשר, והבן זוג של ב' זה ג', כי זה גם עשר, איזה חץ זה גם עשר, ושל זין זה ג' וו' זה ד', אבל יש עוד אחת שאין לה בן זוג, זה A. אותו דבר גם כן במאות, היוד והצדיק זה מאה, והפי והקף זה גם מאה, והלמד והעין זה מאה, והסמך והמם זה גם מאה, והנון שוב גם היא נשארת בלי בן זוג. אומרים חז"ל, אומר בלעם בקטע ה-19, הן עם לבדד ישכון. אל בלשון יוונית אחד. מה זאת אומרת אחד? אינו מחשבן עם אומה אחרת. תדע לך שהוא כן. חשוב כל האותיות ותמצא כולן יש להם זוג. א' ות' לשורה האחרונה, ב' וח', ג' וז', ד' וו', ה', אין לה זוג. וכן י' וצדיק, כ' ופ', ל' ע', מ' ס', נ', אין לה זוג. אומר בלעם, הן עם לבדד ישכון. אנחנו נרצה או לא נרצה, נהיה לבד. אומר הקדוש ברוך הוא, תחליטו איך אתם רוצים להיות לבד. כדי להיות לבד, יש שני דרכים. דרך אחת, כמו שאומר הפסוק בקטע 20 בדברי רבא, אמר רבא, אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי וישכון ישראל בטח בדד, אין יעקב אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל. זאת אומרת, נהיה לבד מתוך עוצמה, מתוך רספקט של כל העמים, ארץ דגן ותירוש, זה דרך אחת. יש עוד דרך, איכה ישבה בדד, מתוך צער, מתוך רדיפות. אומר הקדוש ברוך הוא, תחליטו, לא יעזור כלום, תרצו או לא תרצו, תהיו לבד. נתתי את ההזדמנות שתהיו לבד מתוך עוצמה. בשישה ימים פתאום זכיתם להופרצת ים הווקד מצפון הוונגבה. לא הבנתם איך שומרים על מתנה כזאת. ביקשתם אלטרנטיבות אחרות. ביקשתם לוותר על הכוח והגבורה הפנימיים. רציתם תחליף אחר. בבקשה, תהיו עכשיו לבד מהכיוון השני. מעניין, איך קוראים עכשיו למבצע הזה שנקרא חומת מגן? זה נקרא מבצע מתגלגל. זאת אומרת, מה זה מתגלגל? לפי התנאים הוא יתגלגל. אם יהיה צורך, יכנסו לעוד מקום. אם יהיה צורך, יכבשו עוד מקום, ישחררו עוד מקום, יחזרו, יצאו, זה מתגלגל. אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, גם אצלי המבצע הוא מבצע מתגלגל. זה יהיה קצת בצרפת, אחר כך קצת באנגליה, אחר כך בגרמניה, זה מתגלגל. עוד מעט זה יעבור גם את האוקיינוס לכיוון הזה. זה מבצע מתגלגל. תחליטו איזה לבד אתם רוצים. רוצים להיות לבד מתוך קבלה של המבדיל בין קודש לחול ואור וחושך, או רוצים להיות לבד כפי שזה נראה לבד. איכה ישבה בדד. לכן, בפלאי פלאים, גם את זה הוספנו פעם, את דברי הגרא לפירושו לשיר השירים. אומר הגרא, כמו שהאות ה' היא לבד ביחידות, והאות נון בעשרות, אותו דבר יש עוד אות אחת, בלי בן זוג, במאות. קוף, רייש, שינטף. 100, 200, 300, 400. אומר הגרא, יש גם 500, 600, 700, 800 ו-900. איזה אותיות? האותיות הסופיות, אומר הגרא. כי אחרי א' ב' כותבים חף סופית, מם סופית, נון סופית, פי סופית וצדיק סופית. כאילו כתוב, אומר הגרא, 500, 600, 700, 800, 900. אז ככה מצרפים את האות הראשונה והאות האחרונה. והאות שנשארת בלי זוג היא חף סופית. כן? שזה כאילו ה-500. אומר שלמה המלך בשיר השירים, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, אינך יפה רעייתי. אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, מתי את יפה? שאת אינך. היי, נון וחף סופית. שאת לבד. שאת יודעת להיות לבד, אינך יפה. זה היופי האמיתי. שאת זה לא יודעים, מאבדים את כל היופי. מאבדים את כל המיוחד. לכן, כשאנחנו נמצאים על פתח השנה ה-55 לחזרה הביתה למדינת ישראל, שנת ההן, הבירור הגדול שיחול, הוא כבר חל, אבל יתברר מאוד בשנה הקרובה הבאה עלינו לטובה, עד כמה אנחנו רוצים להיות הן עם לבדד ישכון מתוך קדושה וטהרה, או חס וחלילה עם לבדד ישכון מתוך חולשה וסכנה. זה מה שהולך להתברר. אם כל שנה זה שנה שבאה לגלות, שנה שבאה להראות מה התפקיד שמוטל עלינו בשנה, זה השנה הבאה עלינו לטובה. שנת ההן עם לבדד ישכון. כמה הן נענה לקדוש ברוך הוא? הן, כן, אנחנו איתך. או חס וחלילה להפך. ולכן, כפי שנוהגים בערב יום העצמאות, לפני תפילת ערבית, לקרות תהילים, פרק ובזיין עם שאר המזמורים, זה גם מזמור שלפי נוסח ספרד, כל ערב שבת קוראים אותו. אז מעניין, יום הכרזת המדינה היה היי בייר ב-15 במאי 1948, זה היה שבת קודש, בדיוק בערב שבת. אז לכולי אלמה, כל השיטות אמרו את התהילים הזה אז, תהילים קובזיין, מה נאמר בסוף הפזמור הזה? יראו ישרים וישמחו, זה לעשות קו וישמחו, וכל אבלה קפצה פיה, מי חכם עוד קו וישמור אלה והתבוננו חסדי השם. אומר פה דוד המלך דבר נפלא, אומר דוד המלך, מי הוא היהודי שיודע לשמור על המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו? מי חכם וישמור אלה? מי היהודי שיודע לשמור על המתנות הטובות? ואין ספק שבאלפיים השנים האחרונות של הגלות המתנה הטובה הגדולה הייתה שיכלנו לחזור בחזרה הביתה, להקים בית, להקים תורה, להקים עוצמה של עבודת השם בארץ ישראל. אז מי הוא החכם שיודע לשמור על זה? מי שיודע להתבונן בחסדי השם. למילה להתבונן בלשון הקודש יש עוד שלוש מילים דומות, והן לראות, להביט ולהסתכל. לראות, להביט ולהסתכל. לראות פירוש הדבר לגלות דבר חדש, מגלים דבר חדש. להביט זה להמשיך להסתכל, להמשיך לראות את מה שגיליתי, להמשיך לראות את מה שגיליתי. איך נאמר באיכה בקטע ה-22? ראה השם והביט, קדוש ברוך הוא, בוא תראה מה קורה פה, אבל אל תראה ותלך, תמשיך להביט, תמשיך לראות, ואז תחוס ותרחם. אז לראות זה לגלות דבר חדש, להביט להמשיך לראות את מה שגיליתי, להסתכל זה לראות את הפרטים, את הדיטלס. איך אומרת המשנה בקטע השלישי? קוויה בן מעלל אומר, הסתכל בשלושה דברים ויאת הבא לידי עבירה, מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. הסתכל זה הפרטים, להתבונן פירוש הדבר לדעת לחבר את כל התמונה ואת כל הפרטים ביחד, לראות איך הפרטים זה חלק מהתמונה והתמונה על ידי כל הפרטים. אומר דוד המלך, מי חכם וישמור אלה? מי הוא החכם שיודע לשמור על המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו? מי שיודע להתבונן בחסדי השם, מי שיודע לראות את כל התמונה כולה, מי שרואה את כל התמונה, מי שרואה את כל ההיסטוריה, מי שרואה את כל העבר, מבין מה בעצם מקיים אותנו. איך אמרנו בשבוע שעבר בשירת האזינו, שיש בה את כל העבר, ההווה והעתיד. אומר הקדוש ברוך הוא, כאשר הוא מוכיח אותנו במכות ובייסורים, הוא אומר, אדרבה, תלכו לאלוהים שפניתם אליהם כל הזמן, שהקרבתם אליהם, שנתתם להם, הם יושיעו אתכם, הם יעזרו לכם. האלוהים האלה מתחלפים, פעם לאלוהים הזה קוראים קומוניזם, פעם לאלוהים הזה קוראים רפורמה, ופעם לאלוהים הזה קוראים שלום. אדרבה, שיבואו, יעזרו לכם אלה שבטחתם בהם. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, ראו אתה כי אני, אני הוא ואין מידי מציל. אומר רש"י, אני להשפיל ואני להרים. הקדוש ברוך הוא אומר, תבינו, כל מה שתקבלו זה יהיה בצורה לא נורמלית. שתקבלו חסדים יראו את הניסי ניסים שיש, יעמדו העולם כולו דום לפניכם. שישה ימים הפכתם את כל העולם, גם שתקבלו את הפורענות זה יהיה בצורה ניסית. עם כל כך חזק, צבא כל כך גדול, טכנולוגיות כל כך גדולות, הייטק, הכל, לא יכולים לעמוד מול רובים ואבנים ומקלות, לא יכולים, אסונות נוראיים. אומר הקדוש ברוך הוא, כן, מתוך האסונות התעוררו שזה אני. איך אמרנו בשבוע שעבר על אותו בישוף שראה את כל הרכבות נוסעות למחנות ההשמדה, וגם היה קרוב ליד אלה שמסמנים את הכל. אחרי כמה חודשים הוא נכנס לצ'רץ', לכנסייה, שובר שם את הצלם, ואומר, האלוהים שלי הוא אלוהים מזויף. האלוהים של היהודים הוא אמיתי. כל כך הרבה רכבות, כזה סדר, הרי זה רק יד השם. בשר ודם לא מסוגל לעשות דבר כזה. אז הקדוש ברוך הוא מראה מתוך הפורנות שזה יד השם. גוי יכול להבין את זה. ראינו גם בגמרא בגיטין, על אדריאנוס. ראינו איך שדמו של זכריה היה מפעפע ולא נח, ונשפך על זה דמים רבים עד שבסופו של דבר דמו נח. ומה עשה הקיסר? התגייר, כי הוא הבין מתוך הצרה שזה יד הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם לא מבינים שזה אני עושה את זה? אתם לא מבינים שיהודים הולכים לשבת בליל הסדר שנקרא ליל שימורים, וחמש דקות אחרי תחילת הסדר אין שימורים? יש 28 הרוגים. מה, אתם לא מבינים שזה אני עושה? לא מבינים שמשפחות שלמות נהרסות, נהרגות, אב ובן ואמא ונכדים, וזה, לא מבינים שזה אני? מה עוד אומר הקדוש ברוך הוא אני עוד צריך לעשות כדי שתבינו שזה אני? ראו אתה כי אני, אני הוא. אין אלוקים עמדי. אין אלוקים עמדי. אני להשפיל ואני להרים. עומד חייל, חייל ערבי עם רובה, הורג 10 אחד אחרי השני. כמו שמורדים ברווזים. זה לא אני, אומר הקדוש ברוך הוא. מתוך האסון. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. ואין מידי מציל. העבודה שלנו זה באמת להבין שהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. לא, אתם לא מבינים שאת המגדלים האלה אני הפלתי. גם גוי מבין את זה. הם גם מבינים שזה יד השם. לא יכול להיות שבשר ודם ייצור כזה חורבן. אז יוצא מצב הפוך על הפוך, מתוך הטרגדיה, שתמיד צועקת, איפה הקדוש ברוך הוא? איפה השכר? איפה? אנחנו לא מבינים. אין לנו הבנה בדרכי השם. אין לנו הבנה, אנחנו גם לא שואלים שאלות. איך אמרנו פעם, יהודי אחד זכה לאריכות ימים, שאלו אותו במה ארכת הימים, הוא אומר לי אין שאלות הקדוש ברוך הוא. תסביר מה פירוש? אומר אחד שיש לו שאלות הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני אתן לך איפה, את מי נזמין אותך, נענה לך. אני, אין לי שאלות. אין לי שאלות. אז אנחנו לא מבינים את דרכו של הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו דבר אחד צריכים כן להבין, שהקדוש ברוך הוא בכל שירת האזינו, שיש בה את העבר, ההווה והעתיד, יש פסוק אחד שמדבר אלינו. ראו אתה, כי אני, אני הוא. אין אלוקים ממדי. אני מחצתי והרפה ואין מידי מציל. כשאת זה מבינים, אז הכל מתהפך. לכן, מעניין, בספירת העומר, כל לילה שסופרים, בטח שמים לב, ליד כל יום מופיע חסד, גבורה, תפארת, עמידות, שזה עניין בפני עצמו, פעם עסקנו בזה. ליד זה, יש עוד כמה מילים שמופיעות. מה פירוש המילים? באנה בכוח, שאנחנו אומרים, ובלמנצח במגינות מזמור שיר, אלוהים יכוננו, יברכנו, יאר פניו איתנו סלע, בשני אלה יש 49 מילים. ולמנצח מנגינות ובאנה בכוח. אז כל יום, למה לא יודע, אבל כל יום קבעו חז"ל, לוקחים מילה מלמנצח, מילה באנה בכוח, וזה הסוד, זה הבסיס של אותו יום. בספירה של יום העצמאות, של ערב יום העצמאות, בקטע ה-24, היום 20 יום, לא היום, של ערב יום העצמאות, אז הצירוף של המילים זה ישמחו ושמרן. מצד אחד יש על מה לשמוח, מצד שני צריך לשמור על הכוח והגבורה שאליהם מתכוון הקדוש ברוך הוא. עירו ישרים וישמחו. מתי? כאשר מי חכם וישמור אלה. ולכן זוהי גם ההפטרה של השבת, זאת גם הייתה ההפטרה אז, לפני 54 שנה, 4 שנה, סקטה 25, הלא כבני חושיים אתם לי בני ישראל, נאום השם, הלא את ישראל העליתי מארץ מצרים, ופלישתים מכפתור והרה מקיר. אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, מה ההבדל ביניכם לכל העמים? את הפלישתים הבאתי מכפתור, את הרע מקיר, ואותכם ממצרים. אומר הקדוש ברוך הוא, הנה השם אלוקים הממלכה החטאה, השמדתי אותה מעל פני האדמה, את הממלכה, לא את העם, אפס, כי לא אשמד אשמיד את בית יעקב, נאום השם, אבל מה אני אעשה עם עם ישראל? כי הנה אנוכי מצווה ואני אותי בכל הגויים את בית ישראל, כאשר ינוע בקברה ולא ייפול צרור ארץ. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, יגיע הזמן שהוא ינער את עם ישראל כמו שמנערים את הקמח, מנפים את הקמח, וזה תוכנית מתגלגלת. ואז כשנתעורר, פסוק י' א', ביום ההוא הקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהם והריסותיו הקים, ובניתי הקימי עולם. פסוק י' ג', הנה ימים באים נאום השם, וניגש חורש בקוצר פילי פלאים. קוצר מסמל, רפרזנט כוח, כי אני אוסף. אדם בעל כוח יודע לאסוף את הכוחות שלו. חורש זה אחד שהופך את האדמה, אחד שיש לו גבורה, הוא הופך, הוא הולך לפעמים נגד מה שהוא רואה, הוא עושה את מה שצריך. ודורך הנביאים במשה חזרה, והטיפו הערים אסיס, וכל הגבוהות התמוגגנה, ואז ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, וישבו ונטו כרמים ושתו את ינם, ועשו גנות ואכלו את פרייהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר השם אלוהיך. זה מה שהתורה מבקשת ללמד אותנו דרך הפרשה, לא רק של השבוע שנקרא, אלא של השבוע שבו נמצאים, של הזמן שבו נמצאים. הבירור הגדול שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו עכשיו, לברר עם עצמנו עד כמה הכוח הוא באמת כוח, ועד כמה הגבורה היא גבורה בעבודת השם, בקיום המצוות. בבן אדם למקום כשאדם לבד, בבן אדם לחברו, בבן אדם למקום לחברו כשנמצאים ברבים. אם נדע באמת לחזק את הכוח הזה, את הקדושה שלנו, קדושת ישראל, את אותה קדושה של ויתם לי קדושים כי קדוש אני השם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, יתקיים בנו במהרה, ואומר לכם, אתם תרשו את אדמתם, ואני אתננה לכם לרשת אותה ארץ זבת חלב ודבש, אני השם אלוקיכם אשר הבדלתי אתכם מן העמים. ערב טוב.